גדול הרמח"ל לפי ספר מצוות ישרים על עצמו. מה, הוא כותב איזשהו מקום על ניקיות, אז הוא באיגרת תקפו אותו, את הרמח"ל, מאוד מאוד, והחרימו אותו, וביזו אותו, והוא כותב לתלמידים שלו לא להגיב. ואני יודע שאני חדל איש ונבזה ואין בי כלום ולא שום דבר, אלא הכרח אוהב אותי ונותן נתנת חינם ואין בי כלום, ואני מצווה עליכם לא להגיד ולא לענות אף אחד שום דבר, ואם השם ירצה אז הכל יסתדר, ואם לא אז ארצה לא, מה אני אגיד, מה אני אגיד על משהו שאני אגיד. שהוא כותב שהוא לא, הכבוד שיש אצל בני האדם זה לא מעניין אותי, לא בכלל לא מתייחס אליי, אין לי שום זיקה לזה, כאילו כל מה שהוא כתב הוא יישא. הוא אומר, מבזים אותי שאני לא יודע ללמוד. הוא אומר, אני בודק את עצמי, הוא אומר, הגעתי לכל מיני מקומות, בדק את עצמי, הוא אומר, אני יודע ללמוד בעלה כמוה, לא, אני לא פחות מהם, אלא אני גם אומר שחוץ מגמרא צריך ללמוד גם דברים אחרים. מצוות ישרים, אמונה, תיקון המידות, דבקות בהשם. זוכרים את הוויכוח עם החכם. החכם אמר, מה אתה עושה? אני לומד כל היום גמרא, מה לא מצוין? אבל מה עם עבודת השם שלך? אז כאילו זה נראה להם משום בזה זמן. כנראה חשדו את הרמח"ל כאחד שהוא לא תמיד חכם. והוא וגם לא ראו שהוא כזה דתי, כי לא ראו אותו צומות וטעניות וסיגופים וגיבולי שלם. אז אמרו, אתה לא כזה, אז ממילא זה משיח שקר. אולי אתה גאון, אולי אתה מוכשר, יש לך חיבור לעולמות רוחניים, אבל הם לא נובעים מקודש, לכן נלחמו בו. הוא אומר, אני לא יודע מה רוצים ממני, כאילו, הוא אומר, אני הנכון, כביכול. והנכון הוא תיקון המידות, הוא תיקן את עצמו ב-100%. הוא הגיע לשלמות, הרי כל מה שהוא כתב פה, הוא יישם את זה בתוך עצמו. והוא הגיע לדרגות נוראיות, הגר"א טוען שהוא הגיע להבנה של הנבואה, להבנה הנבואה. אבל הנבואי יש איגרת או בכתב, לא יודע, שרב חיים מבורג, תלמידו של הגר"א, אז הגר"א אמר לו שכתבי הארי זה משל, ואת הנמשל רק בודדים הבינו, נמשל היינו נבואה. אז הוא אמר שרבי חיים תלמידו של הארי, הגר"א אמר, הסתפקתי, הוא הבין את הנמשל. ובמקום מסוים אומר חיים וולוז'ין לגר"א, אמר לי, במקום מסוים רואים שהוא כן ניתנים שם. אז חיים וולוז'ין אומר, אמרתי לגר"א, הרב מתכמן למקום זה וזה וזה, אז הוא אומר, הגר"א צהבו פניו, הוא היה מבסוט ממני, הוא אומר, אני אוכיח, כאילו הגר"א רצה לטעות, שגם אני הבנתי, אם אני מבין איפה זה, גם אני הבנתי. ואז הגר"א אמר, רבי חיים ויטל, יש לי ספק, והרמח"ל ודאי שהבין, כאילו הגרם מעיד הרבה. אז זה הסדר גודל שאנחנו מדברים על הספר הקדוש הזה, קדוש עליון, פחד פחדים, גיל 20, לפי מה שהוא כותב בעצמו, בגיל 12-13 ידע את כל כתבי הארי בעל פה, את כל השאר. אתה צריך להתחיל עם רצים. איפה אנחנו? פרק י' לא, בעמוד רס סמך, במדרגה השלישית. טוב, במדרגה השלישית, אחר הגזל והעריות בעניין החמדה, הנה הוא איסור המאכלות. עמוד רס סמך. במדרגה השלישית, אחר הגזל והעריות בעניין החמדה, הנה הוא איסור המאכלות. בין בעינן הטרפות עצמן, בין בעינן תערובותיהן, בין בעינן בשר וחלב או חלב ודם, בעינן בישולי גויים, בעינן גאולי גויים, יין נסיכה וסתם ינה. כל אלה, הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק. כי יש תאוות הלב המתאווה במאכלים הטובים. וחסון הכיס באיסורי התערובות וכיוצא בזה. ופרטים רבים ככל דיניהם הידועים והמבוארים בספרי הפוסקים, והמקל בהם במקום שאמור להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. טוב, נראה עוד קצת. וכך אמור בספרי, ולא תמו בהם ונתמתם בם, אם מתמאים אתם בם, סופכם מתמא בם. והיינו, כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה ממש בליבו ובנפשו של אדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו. ומה שאמרו בשז גם כן, נתמתם בם, עד תקרא ונתמתם אליו ונתמתם. שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, כי מסלק ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסדים, כמו שאמר לחסידים, כמו שאמר הכתוב, כי השם ייתן חוכמה. טוב, בואו נראה את הנקודה פה. אם דיברנו לפני כן על גילוי עריות, ודיברנו על ממון, ודיברנו על גזל, אלה דברים אמרנו שבהם גבולות הגזרה לא מספיק ברורים וחדים, ולכן מדעת הנקיות צריכה לטפל בנושאים האלה. לכאורה במאכלות האסורות הוא הגדרים ברורים, ברור מה מותר, מה אסור. אז על מה הוא מדבר עניין של נקיות? אני חושב שהמשפט הוא במילים, והמקל בהם במקום שאמור להחמיר אינו אלא משחית לנפשו. ואז הוא מביא את העניין של מאכלות אסורות גומרים לטמטום הלב. האמת זה בא לידי ביטוי בהלכה. דוגמה לזה, יש ילד קטן שעושה מלאכות איסורי דאורייתא. שהילד קטן מדליק אור בשבת. לא דקה מדליק אור, או עושה עוד דברים אחרים שהם איסורי דאורייתא, אני לא חייב להפריש אותו. האבא לא חייב למנוע את הבן מה... אולי מבחינת חינוך, כן, היא מדליק מחבא את האור בשבת, עוד דבר נוספים. בכל זאת, ההלכה היא שהאבא לא מצווה להפריש את זה. לא, עד גיל חינוך, עד שהוא מבין עניין וכו'. דבר אחד, הוא מצווה להפריש את זה. אוכל מאכלות אסורות. ילד בן שנה אוכל, צריך להפריש אותו. לעומת ילד בן שנה מדליק עוד בשבת, הוא לא מבין מה המשמעות של זה, אחרי גם אסור לצבוע לילדים, הוא לא מבין עניין. עד כמה שניתן, כן. עד כמה שניתן. בסדר, בשר לך להמתין שש שעות, כיוון ששש שעות זה מחלוקת בהלכה וכו', אז אפשר להתיר, כי ענייני אוכל לילד קטן זה בגלל של פיקוח נפש וכו'. אז רואים מכאן שענייני אכילה הם חורגים מענייני ההלכה, מאכלות אסורות. ולכן המחמיר ולכן איך אומר, והמקל בהם מקום שאמרו להחמיר אינו אלא משחית לנפשו. גם אם פוסקה לך אומרים מותר, אם מוסיפים ואומרים אבל המחמיר תעולה ברכה, אז אתה לא יכול לטעור, זה לא מעניין.
לא, אם יש, אם אומרים מחמיר, זה אומר שיש צד לחשוש.
בסדר, אבל בהלכות רגילות אתה אומר, תשמע, זה מידת חסידות, אני לא נהג חסידות, וזה בצדק, כי אין טעם לעשות חומרות שהן מעל ומעבר לדרגה שלי. בענייני מאכלות אסורות הוא אומר, זה כן צריך להקפיד, כן צריך להקפיד, כי מאכלות אסורות הן גורמות לטמטום הלב. זה דבר ייחודי במאכלות, דבר ייחודי במאכלות. עד כדי כך, שאני ממשיך את הפסקה, עד כדי כך, כי מסלק ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקדוש הוא נותן לחסידים. כמו שאמר הכתוב, כי השם ייתן חוכמה, והנה הוא נשאר בהמי וחומרי, משוקע בגסות העולם הזה. והמאכלות האסורות יתרות בזה על כל האיסורים, כיוון שנכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשר. יש סיפור מעניין מאוד מאוד, הרב יוסי אליהו כתב על הרשום הזה בנובה, שבממשלת השמאל הראשונה של רבין יחד עם מרץ וש"ס, כשאז הסכמי אוסלו נולדו, אז אתה בא לצייר אותנו ביום של שמחה, של חתן וכו', אבל יש פה חמש סיבות אחרות לשמוח, זה אתה לא אומר. אז זהו, אז מה שאריאל שרון בזמנו חיפש דרכים להשפיע על ש"ס לפרוש מהממשלה כדי שהממשלה תיפול, כמו שהיום יש לחץ על הבית היהודי, אז היה לחץ על ש"ס, כי הם היו היחידים שהצטרפו לממשלה שמאל, עוקרי דת וכו'. ואמרו לו שהיחיד שיכול להשפיע על הרב עובדיה זה הרשימה הזאת. אז הוא עשה עבודת תחקיר כמו שהרי שלנו יודע לעשות, ובא לבית של הרב שלמה זלמן אוירבך, חיכה בתור כמו כולם, אבל באו והודיעו לרב שלמה זלמן אוירבך שהרי שלנו הגיע, אז הוא ביקש מכולם לעזור, כיבד אותו, והסיפור ככה הרב יוסי אליהו כותב בספר, שהנכד של הרב שלמה זלמן אוירבך סיפר לרב יוסי אליהו את הסיפור הזה.
הרב יוסי אליהו קשור
לזה? מה? לא, הוא אומר ששרון התיישב והרשום זה לא חזר את עצמו חצי טמבל גמור. אמר לו, אני לא מבין מה אתה רוצה. אמר לו, אני רוצה שתשפע על העובד. אני הרוב, אני לא יודע כלום, אני שום דבר, העובד יערוב גדול הדור, מה אני מבין? אני לא מתערב בפוליטיקה, אני לא מבין בדברים האלה. והרשום התחיל להסביר לו, תשמע, אני איש ביטחון, אני אומר, מה יהיה, מה וכו' וכו'. כשהרשון יצא, הוא בא לאוזנים שלו, הכשילו אותי, יתרו אותי. עכשיו יש לי נקוש איזה רב, או משהו חכם, או פיקח, או מבין עניין. כששרון יצא, הרשון הזה אמר לאנשים שלו, שאלתי את הרשון, וכשאתה תעלה לשלטון, מה יהיה? אז הוא אמר לנכד שלו, הרי הוא יעשה אותו דבר כשהגיע לשלטון, מה הוא מדבר? איזה פיקחות, איך הוא צפה ברוח קודשו את כל מה שנקרא. ואז באותו ספר הרב יוסי אליהו מביא סיפור תוך סיפור, הוא אומר שנתניהו כשהיה ראש ממשלה הראשון, בפעם הראשונה הוא נסע לארצות הברית יחד עם אריאל שרון, והיה שם ועידת שלום משהו כזה, ושם אז נשיא ארצות הברית בזמנו, מי זה היה? אחד הנשיאים שם, לא בוש, לפניו לא, אני חושב לפניו היה, בזמן אוסלו, הוא לחץ על נתניהו לוותר על חברון ועל עוד חלקים מיהודה ושומרון, ונתניהו החזיק מעמד עד הרגע האחרון, בשנייה הוא נשבר וויתר על חלקים, החזיר את חברון ועוד כל מיני דברים. כשהוא בא לארץ, הרב מרדכי אליהו ביקש מנתן שרנסקי, אז הוא היה יצרן, מה שהיו שומר מצוות, אמר לו, תסביר לי מה קרה שם, למה נתניהו נשבר, תסביר לי מה היה שם. אז הוא אומר, תראה, נתניהו אמר שהוא באמת חזיק מעמד, ואריאל שרון הוא זה שנשבר ואמר לארצות הברית, זה בסדר, אני בתור גנרל אומר שזה בסדר וזה לא יסלם לעם ישראל, זה לא הולך. אז בא נשיא ארצות הברית ואמר לנתניהו, תשמע, שרון אומר זה בסדר, אתה מתעקש? זה שבר את הדבר. זה הרב אליהו חקר את שרנסקי, אמר, תסביר לי מה קרה ששרון נשבר, שינה את דעתו. תספר לי מה היה בדיוק. אמר לו, ערב לפני כן הייתה סעודה, ושנשיא ארצות הברית הזמין רק את שרון לסעודה. זו הייתה סעודה של מאכלות אסורות, של מין נבלות וטרפות ויין. ושרון אכל ושתה שם. הרב אמר, עכשיו הבנתי. זאת שמאכלות אסורות מטמטמות את נפש האדם. ככה אני בא דרב אליהו, איך שרון...
מה זה?
מה זה?
מה זה?
לא, לא, זה לא עניין של שכל, זה עיוות הנפש. הנפש גורם... בסדר, לא, שכל, אתה מגדיר שכל במובן של 1 ועוד 1 זה 2. זה לא מדברים פה, אלא מדברים על נטיות פנימיות של האדם שמעוותות את החשיבה. שרון הוא היה גאון, היה לו זיכרון מוחלט. מה עשה אותו למצביא? הוא היה לו זיכרון מוחלט. מה, הוא זכר מספרים וספרי תקציב שזה מופני 30 שנה. היה לו כישרון לשבת 5-6 שעות לזוז מהמקום ולעבוד. זה אדם עם כוחות ברזל, זה לא אדם רגיל. הוא לא היה אדם רגיל.
טוב, נתן שרנסקי שהרב הזכיר אותו. הרב אמר שהוא היה שומר את המצווה, והיום הוא לא...
לא, גם שומר את המצווה, קלה
כמו לא, כי הרב אמר...
לא, הוא שומר את המצווה, קלה כמו חמורה, אשתו, יש לו שתי בנות, תלמידי חכמים, אחד מהם נשוי למישהו מהישיבה פה, אחד הבנות שלו. כן, בוגר הישיבה, נשוי אחד הבנות שלו. טוב, זה העניין פה, הוא בעצמו אומר. מחלות אסורות נכנסים בגופו של אדם ממש ונעשים בשר מבשרו. האמת, המילים האלה שכתובות פה, כתוב במפורש גם בתניא, זה מעניין. וגם שם הוא אומר, מה הבעיה במחלות אסורות? כי הדם הוא הנפש. הדם הוא זה שמפעיל את האישיות שלך, ובדם הזה נספג המחלות אסורות. יש לו שם בתניא עוד באור אחד, זה מעניין להגיד אותו גם פה. מה זה מחלות אסורות? אתה מבין, אסור זה מובן של עצור אל תאכל, דהיינו אסור. בעיית הנאים את המילה אסור במובן של כמו בבית האסורים, קשור ומחובר. ומה זה מאכלות מותרות? משוחרר. מה משוחרר ומה תפוס פה? אז אומר, לא להיבהל מהמילים הבאות, אומר, כל מי שאוכל מאכל, המאכל הזה נקשר לסטרא אחרא, והסטרא אחרא שולטת עליו. כל אכילה. רגע, שנייה. לא, זה נשמע קיצוני, אני לא יכול להפסיק אפילו באמצע המשפט. צריך לגמור את הכל. אבל כשאדם אוכל מתוך מטרה של קודש, להיות בריא וכו' וכו', אז המאכל הזה הוא מצווה. אבל הרבה פעמים אנחנו אוכלים סתם ככה. כל כפית אתה נכנס לפה, זה בדיוק בשביל זה, יאללה, מה? אתה לא אוכל משהו של הכיף, עוד חצי פרוסה, יאללה, שיהיה. אנחנו עושים את זה. ואני לא חושב שצריך להימנע מזה. לא בדרגה הזאת. אוכלים להמם ולמה שצריכים. אבל זה מאכלות מותרות. למה? כי אם פעם, כשתתבגר ותבין את ההבנה הזאת, תחזור בתשובה, המאכל הזה הוא משוחרר מהסטרא אחרא, ולמפרע אתה יכול לתקן את זה. לכן זה נקרא מאכלות מותרות. דהיינו, זה מאכל משוחרר מהסטרא אחרא. ולכן בקלות אתה יכול להחזיר לעצמך את מה שהסטרא אחרא לקחה ממך. כי אמנם לקחה ממך, אבל היא לא קשרה אותם אליה. הם לא אסורים באזיקים, הסטרא אחרא. מאכלות אסורים, זהו. אחת המאכלות אסורים, אתה אסור ואזוק עם הסטרא אחרא. לא יעזור לך כלום.
איך שאתה קרא את זה?
והרבה חזרה בתשובה בדרגות מאוד מאוד לא קשה. זה כבר יותר, אתה עשית אחלה מי החלק ממך, הוא אסור בך, הוא קשור בך, זה קלקל, זה כבר
באמת המאכל מי החלק מה אדם בעצם.
נכון, לכן החשיבות, טוב, זה מידת הנקיות. וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות או השקצים בלבד הם הטמאים, אלא גם הטרפות שבמין הכשר עצמו הם בכלל טומאה, אמר הכתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור. ובפירוש של רבותינו זכרונם לברכה, אין צריך לומר בין חמור לפרה שלא לאכול, כי זה פשיטה. למה נאמר בין הטמא ובין הטהור? הרי מה ההבחנה הזאת? אלא בין טמאה לך ובין טהורה לך, בין נשחת רובו של קנה לנשחת חציו, לכמה בין רובו לחציו מלוא השערה, הכלל שלהם דיינו ללחוץ שחיטה. אתה קונה בשר, לא כל בשר שמוכרים בחר אתה קונה. צריך לדעת, יש משחטות שלא עובדות במדויק, וחוסר הדיוק הוא כחוט השערה.
באמת, איך, אני מבין את העניין של השחיטה, אני מכיר באמת את הטבלה וכו', אבל יש טריפה. מה הטעם של הייצור של טריפה?
טוב, אנחנו, אתה שואל שאלות נכונות, באמת, זו שאלה טובה נכונה. לא יודע, לא יודע, זה, מה קובעת החוכמה האלוקית שבהמה כזו מותר, זה אסור, לתוך הבהמות המותרות, דווקא באופן כזה, באופן אחר? מנסים להסביר כל מיני הסברים. נכון, בסדר, נכון, נכון, נכון. אבל לא יודע, לא יודע, לא יודע, טעמי ההלכה. אז זהו, והנה מי שיש לו מוח בקודקודו, יחשוב איסור המאכל כמאכלים הארסיים, או כמאכל שתראה בו איזה דבר ארסי, זה כבר רע. הרב אליהו לא היה אוכל בשום מקום, אז זה דרגות של חסינות ופרישות, אנחנו לא בדרגות האלה. לא בדרגות האלה.
אבל באמת, מה, אני רוצה להבין, נגיד בעת ש... אתם רגילים, אבל זה קשה.
לא יודע, זה פרישות של אנשי עליון. הרב אליהו לא היה אוכל באף מקום, גם כשאני נוסע לחול שבוע, שבועיים, שלושה. אז לחם שהוא מהבית, או כמה מוצרים, זה מה שהוא אוכל. אם לא, הוא לא היה אוכל, הוא היה צער. שותה מים.
אז הוא לא מעליף את ה... זה לא מעליף?
אבל אדם בסדר גודל שלו מבינים את זה.
סבתא שלך.
מבינים.
כן, אבל אם אתה הולך נגיד לדאורים או...
לא יודע, זה מסובך. לא יודע. איפה הוא עובר קו הגבול? לא יודע. אבל שלא זדה מיוב, עכשיו מתארח אצל אנשים שהיה לו ספק לאכול, כשנכנס, היה בא בביטחון, ואפשר לקבל קוסטי פה, אני אשמח מאוד. אני לא קוסטי. שם ולא גם עוגות, כמו עליו תאכל, לא, אתם רואים, אני כשאני רוצה, אני לא מתבייש. ביקשתי, קוסטי מספיק. דרך זה הוא התחמק מלאכול גם כמו הוא רוצה. לא יודע מה. אבל אין דרגות פרישות, לא זה הדרגות שלנו. דרגות שלנו, מה זה?
קוסטי הוא לא חשב?
מים.
מים, דיון, סוגר שיש על הקשקוסט.
אז זהו, אתם קצת, לא קראתם סיפור על הרב אליהו. הוא בא לזה בית כנסת, והגישו לו קוסטי, כל שנה, כל שבוע הוא נמצא בו. אז תוך כדי הדיבור, התנועה, הקוסטי נשפע. מזגו לו פעם שנייה. עוד פעם, מהשולחן זה קוסטי נשפח. פעם שני, עוד פעם נשפח. אז הוא אמר, עצר, הוא אומר, אני רוצה להבין מה קורה פה. אבל, תבררו לי מה קורה. הסתבר שבאותו שבוע שיפצו את הכנסת, ופועלים גויים, הרתיחו מים בקומקום. אז מה עכשיו אני מבין, זה מישהו להקום, וזה...
רגע, יש גם במים
של להקום? חומרות, לא יודע, זה חומרות,
אבל זה דבר שנאחד כמו שהוא חי, לא?
בסדר, אני לא יודע, אני לא זוכר את כל פרטי הסיפור, אבל חומרות שהרב אליהו לא ניצא מזה, זה לא... אני לא יודע, זה סתם סיפור שאני נגרע לספר, אבל זה לא הדרגות שלנו. הדרגות שלנו, אז לא חומרות. הדרגות שלנו לא לאכול את הדברים העיקריים, שבהם עיקר הבעיות, כמו אור, בשר, וכולי, בכל מקום, ולקנם כל הכשר. צריך לבדוק מה אנחנו קונים, מה אנחנו אוכלים, מה אין לעזור. לא יעזור. יש מצבים שהם ייתכן שאנחנו אוכלים מאכל, אוכלים דברים אסורים. בכלל, יכול להיות. לא תמיד צריך לסמוך על הקשור. הסיפור שאחד בא לזה מסעדה לאכול, ולא היה קשור, לא היה, אז הוא שואל את המוכר, מה היה קשור? הוא אומר לו, מה, צריך שאתה לא היה על הקיר, תמונה של הבבא סאלי, אז הוא אומר לו, תשמע, אם התמונה שלה הייתה על הקיר, והבבא סאלי היה מוכר פה, הייתי אוכל, אבל עכשיו, זה הנקודה. טוב, והנה מי שיש לו מוח בקודקודו, יחשוב איסור המאכל כמאכלים הארסיים, או כמאכל נתראה בו איזה דבר ארסי, כי הנה לו דבר זה יהיה רע, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו. אם יישאר לו בו איזה בית מיחוש ואפילו חששה קטנה, ודאי שלא יקל. ואם יקל לא ינחשב אלא לשוטה גמור. מה, יש חשש לרעל? בסדר, 2% של רעל, היית אוכל את האוכל הזה? כמה היית אוכל? 5%, 10% של רעל, לא אתה נוגע באוכל הזה. אז נכון ש-90% שהקשות היא טובה פה, 10% יש חשש. איך אמר מישהו, 1% של אוכל לא כשר זה 100% לא כשר. אין דבר כזה אחוזים. אך איסור המאכל כבר דאגנו שהוא ערס ממש ללב ולנפש. אם כן, מאיפה יהיה המקל וכל חשש של איסור עם בעל שכל? ועל דבר זה נאמר, ושמת סכין ברועך עם בעל נפש. תראו, את הניסוחים האלה הוא לא אמר לא על העריות, הוא לא אמר על גזל, הוא לא אמר לגבי חמדת הממון, הוא דיבר רק על מאכלות עשו. מאכלות עשו זה משהו שנספג בתוך האדם עצמו. אגב, זה מלמד עוד המון דברים. האדם הוא אישות אחדותי. אדם לא יכול להגיד, איך אומרים, יש בדיחה, פרופסור למתמטיקה לא צריך להיות לו ראש משולש. במילה אחרות, יכול להיות מושחת בנפש, אבל מה זה נוגע למוח שלו? בעבודת השם אין דבר כזה. גמרא זה לא משהו שכלי. זה משהו שקשור לנפש האדם. אם הנפש לא נקייה, אז גם הגמרא שאתה לומד היא מעוותת. היא מעוותת. זה מאוחד. כל הפרק הזה, מידת הנקיות, בא לדבר על הנקודה הזאת. כי אנחנו עוד פעם צריכים לחזור איזה מיליון פעם על הנקודה. יהדות זה לא, זה לא פעולות. יהדות זה לא תקסים. יהדות זה לא חברה חיצונית שמלבישה את כולם חליפות, מגבעות, וכולם יהיו צדיקים. זה בסדר, זה חשוב, זה צריך, כולם לכדי מגבעות, זה מצוין. אבל לא זה הנקודה פה. אתה חבר מישהו, כשאני אגיע לרב הבא, היא שאלה אותי למה לא הצמחת זקן. כי זקן זה צורה של יהודים. אז הוא אומר, אבל אני, אז הוא אומר, אבל יהיו כאלה שיהיו זקן, ויגידו איפה היהודי שבך. בסדר, נכון. כי החיצוניות לא אומרה כלום, ובקלות אפשר ליפול לתוך עולם של חיצוניות. וצריך להבין, זה לא עטפת מוסר לאחרים, זה אנחנו. כולנו חיים ביהדות שהיא חיצוניות. זה מבחן הכי פשוט. זה לא נעים שככה, זה לחשוף את האמת הלא נעימה של עצמנו. אבל מה נעשה? התעלתם 18 היום, תעלת. כולם אמרנו, השיבי נביאו תורתך, מקרבים מלכים לעבודתך, וחזירנו בתשובה שלו לפניך. ביקשנו את זה. אנחנו יכולים דקה אחרי התפילה לשכוח את מה שביקשנו ורצינו. זאת אומרת שהתפילה שלי הוא משהו חיצוני. זה גם במקרה שכיוונתי בתפילה. על פי אנחנו גם לא מכוונים, אנחנו אומרים את המילים וזורים הלאה. אנחנו תפילים. מה זה?
אצל מפולל.
כן. אנחנו תפילים. תפילים פירושה אני משעבד את היד לשם. דהיינו את כל היכולות שלי, את כל העוצמות שלי, את כל ההצלחות שאני זוקף לקדוש ברוך הוא. מה, אנחנו חיים ככה? ועוד המון דברים, המון פעולות שאנחנו עושים. אם אנחנו לא נבנה את המשמעות הפנימית של הפעולות האלה, זה חיצוני. עכשיו, איך בונים את המשמעות הפנימית? זה לא על ידי מילים, וגם זה לחזור עוד 200 פעם, ולא על ידי שמיעת שיעורים, וגם לא על ידי שיחות ראש ישיבה, ולא על ידי לימודים עם יהודה עובדיה, וגם לא עם לימודים הרב הראשי. לא יעזור. כל הלימודים האלה הם רק החיטים של לעורר אותך. אבל את היישום המעשי זה עובר דרכך. איך זה על ידי דקדוק במצוות, נקיות, הבנת פנימיות הדברים, הבנת משמעות הדברים. וכן, גם לימודי אמונה, ודאי. אבל לימודי אמונה לכשעצמם לא עושים את השינוי. אני רוצה שנבין. כי לימודי האמונה זה לימוד בראש, במחשבה. אם זה לא מחלחל לתוך המציאות המעשית של החיים שלי, אז זה יתנדף החוצה.
זה לא מחלחל מהראש אל היד.
נכון, ביטאת את זה בצורה נכונה. עכשיו, כשאני בישיבה, זה כן מחלחל ליד, כי אני באווירה כזאת, אבל לא זה המבחן. המבחן כשאני עוזב את הישיבה, אז לאיפה זה נתקע? איפה זה נעצר. והרבה פעמים אז מתברר שהמעבר מהראש ליד, כמו הביטוי שלך, זה היה מעבר חיצוני או חלוש. וברגע שזה נתקל באיזה בעיה במציאות, הכל מוכן. ואני אפשר לראות את זה, בוגרי הסדר, איך מתנהלים, איך מתנהלים, ואיך לאן הם הגיעו. למרות שכשהיו בעצם, הם היו מצוינים. כי הם לא הבינו את הסוד שמה שכתוב פה. מי יודע אם לא הוא נכשל במחלות הסורים? ולכן הוא היום בכזה מצב. זה לא דבר שכרי, דבר נפשי, רוחני, פנימי. צריך להבין את הנקודה הזאת. לכן ישיבה זה לא קשור לתוכניות לימודים, כן עיון, בודקיות, לא כזה דבר, איך משפרים. הנושא הוא משהו אחר, הוא בשורש הרוחני שלנו. ככל שהרוחני שלנו יותר טהור, יותר נקי, ככה החיבור שלנו לגמרא ולקודש הוא יותר טוב. אי אפשר לדלק של הדין, זה הנוסח. טוב, זהו, גמרנו עוד פסקה פה. עכשיו כבר עובד לדיני חברה, איך לבחור חברה נכונה. הוא ממשיך, זה חלק ארוך.